שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק והקבוע בספר הקדוש אורות מאת רבנו הראי"ה קוק, זכרותו הגן עלינו אמן. אנחנו נמצאים בעיצומו של עמוד קכ"ג בתוך זרעונים, סימן ד'. זרעונים כאמור סדרה של מאמרים שפורסמו בכתב עת המחשבה הישראלית בזמנו. וכאן יש לנו, יש התייחסויות לפעמים ישירות, לפעמים סמויות או עקיפות ביחס למאורעות התקופה מבחינה רוחנית. הציונות החילונית בעיקר היא זו שמוצאת את ההתייחסות של הרב אליה בתוך הספר, בתוך המאמרים. פה מדובר על, נגיד, על מבט עליון. כלומר, הרב מזמין אותנו כדי להתמודד עם המאורעות של התקופה למבט עליון. למה הכוונה? יש בספר הזוהר, שבהקדמת הזוהר דף ד', אם אני לא טועה, יש שם דיבורים של רש מטיבתא דמלכה משיחה, ראש הישיבה של מלך המשיח. כלומר, יש למעלה בשמיים ישיבות ישיבות, ובכל ישיבה לומדים תורה, יש ישיבה של מלכה משיחה. מלכה משיחה, כלומר, התורה הנלמדת בשביל ימות המשיח. והרש מטיבתא, ראש הישיבה דשם, אומר, מהם התנאים כדי להתקבל לישיבה הזאת? זאת אומרת, כל ישיבה יש תנאים. אז התנאים כדי להתקבל לישיבה של מלכה משיחה, זה לדעת, להפכה, מרירו, למתיקו, חשוכה לנהורה. כלומר, מר למתוק, חושך לאור. מי שלא יודע להפוך מר למתוק או חושך לאור, לא יכול ללמוד שמה. לא ייתה אחה, לא יבוא לכאן. עכשיו, יש כמה אפשרויות להבין את הדברים האלה. האופן שבו הרב מבין את זה בספר, המספד בירושלים, אותו מאמר שהוא בעצם הספד שהוא נסע על בנימין זאב הרצל, המודפס בין היתר גם במאמרי הראייה. אז הרב מסביר שהכוונה לראות תהליכים שנראים מרים וחשוכים כמתוקים ומהירים. איך אני יכול לקחת מצב שאני רואה אותו כמר, או תהליך שאני רואה אותו כחושך, איך להפוך אותו למתוק או לאור? צריך בשביל זה מבט עליון. ברגע שאתה רואה את הדברים בזווית הנכונה, פתאום הכל נראה אחרת. על זה נאמר בנביא, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה המשמעות של עין בעין? היה מפרש הרב צבי יהודה קוק, שצריך לכוון את העין של מטה כלפי העין של מעלה. מי שהמבט שלו מכוון כנגד האופן שבו הקדוש ברוך הוא כביכול רואה את המציאות, הוא יכול להתמודד עם התקופה המשיחית. עד כאן ברור? לא. מתוך כך, אנחנו ניגשים אל דבריו של הרב עצמם. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. יש מקצוע שלם בתורה שנקרא טעמי המצוות. למה זה חשוב, טעמי המצוות? כי על ידי טעמי המצוות אדם מבין מה הוא עושה. כלומר, יש הסתכלות אחרת לגמרי על כל הנעשה. התורה חדלה להיות אוסף של הוראות מחוסרות טעם ומנותקות זו מזו. טעמי המצוות מבארים לנו כיצד המצוות הם גילוי, הם סעיפים שונים של תוכנית כוללת, של תוכנית שלמה. על זה אמר הנביא ישעיהו, ותהי יראתם אותי, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. מפרש הרב צבי יהודה קוק, מה זה צו לצו, צו לצו? שתיק לך פה, בק לך שם. זאת אומרת, איזה רעיון כאן, איזה עוד צ'ופצ'יק שמה, וכדומה. זאת תורה שאיננה מרווה את הנפש נחת, מפני שהיא איננה מקיפה. יש ביטוי בספר תהילים, תורת השם תמימה, משיבת נפש. הרי אנחנו רואים שיש אנשים שעוסקים בתורה, ואין להם סיפוק. אז איך אתה אומר שהתורה משיבת נפש? נכון? שאלה טובה. מי אלה? אני פגשתי במהלך החיים שלי אנשים שונים, אפילו אחד הבוקר פגשתי, אנשים שאומרים, תשמע, אני לומד תורה, מקיים מצוות, אין לי סיפוק. נכון? יש דבר כזה. אתה לא פגשת, כי אתה מלא סיפוק מהתורה, אשריך וטוב. טוב, מן הסתם אתה מיחידי סגולה, מיוחדים, שמבינים את הכל. אבל יש אנשים שבאמת התורה לא מספקת אותם, הם מרגישים מתוסכלים. ההסבר לזה הוא פשוט מאוד. אם היא לא משיבת נפש, סימן שהיא לא תמימה. מה זה תורה לא תמימה? תורה שלא מקיפה את כל צורכי החיים ואת כל הפניות של הנפש. אלא זו תורה מצומצמת במרחבים מסוימים בלבד. תורה כזאת איננה יכולה למלא את הנפש בסיפוק. אז כאן אומר הרב, כשאדם עוסק בטעמי המצוות, הוא מקבל אורה. מה זה אורה? אורה זה הבנה. אורה זה הבנה. אורה של חיים ושל טוב. של כוח פועל ושל גבורה כללית. כלומר, עוצמה, עידוד. יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה. כלומר, גם אדם פרטי וגם כל עם ישראל כולו מקבל חיים טוב, כוח פועל וגבורה כללית. מאיפה הוא מקבל את זה? מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. עד כאן ברור? כן. כי אז אתה מבין למה אתה עושה מה שאתה עושה. עכשיו, מה שהרב כאן אומר, כן, זה מובן, כן? נכון, וטעמי המצוות מקיפים את כל תחומי החיים. לכל מצווה יש הרבה טעמים. יש הטעמים הפרטיים, הלאומיים, הקוסמיים וכדומה. זאת אומרת, אין ממד בטעמי המצוות, אין ממד של חיים שלא כלול שם. למשל, אם אדם יש לו רגישות אסתטית, אז יש ממד אסתטי בכללות המצוות, וכדומה. זה לא תמיד פשוט לגלות, אבל צריך לגלות. עכשיו, מה שהרב כאן אומר גם, שזה פועל על האדם באופן גנוז, גם כשהוא לא יודע את הטעמים האלה. כלומר, הטעמים קיימים. לכן, זה שאני לא יודע איך זה עובד, בכל זאת זה עובד עליי. כן. מורה נבוכים זה מחוץ למצוות, לא הבנתי.
לא, כאילו, מה שאנחנו קוראים פה זה לא... זה לא קשר ישיר איזושהי מצוות, שאני גם
נראה לי טוב. אני לא הבנתי מילה ממה שאמרת. חוץ מהמילה כאילו, לא הבנתי שום דבר. דקניה הייתה שאלה מצוינת, רק שאני לא זכיתי להבין אותה. טוב. כל מי שמרפא עצמו, מדברי תורה ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. וכל מי, זה פסוק, כי התרפאת ביום צרה, כן? וכל מי שעושה את המצוות כולן ומחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה עושה בו את שלו, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו. אני הנחתי תפילין, לא הרגשתי כלום. אולי זה קצת עצר לי את זרימת הדם, וקצת גירד אותי. זה מה שאני יכול להגיד. אבל יש טעמים למצוות תפילין. הטעמים האלה לא נעלמו בגלל שאתה לא חשת בהם, הם פועלים. ובכל עת מצו שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, ומחמם את הלב ומאיר את הנשמה. הדברים האלה מבוארים גם בספר נפש החיים וגם בספר רוח חיים, שניהם לרבי חיים מוולוז'ין. שבשעה שאדם ניגש לעשות מצווה, הוא נמצא מעוטר באור מקיף של אותה המצווה. ואז הוא כאילו בגן עדן ממש. אבל ברגע שהוא ניגש אל המצווה עצמה, מסתלק האור הזה. ואיפה הוא הולך? הוא נגנז לעתיד לבוא. יוצא שעל ידי מצוותיו, אדם בנה לעצמו את גן עדנו. זאת המשמעות של הביטוי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מה זה חלק? הם השתתפו בעשיית העולם הבא שלהם. כלומר, אדם מגיע לחיי העולם הבא, לא מגיע למקום בנוי, כביכול, אלא הוא מגיע כביכול למקום שהוא בנה. כן, מובן? האורות נגנזים, אבל הם שמורים לעת מצור. צריכים אותם, הם פועלים. עד כאן מובן? כן.
מי שישלים פחות יכול בעולם הבא לתקן את העולם הבא שיש לו. אם
ישלמתי
רק
50... האם זה מה שנקרא...
האם יש תשובה בעולם הבא?
לא. אין. אין. זאת אומרת, זה מה ש... אין דעת ואין חשבון בשאול אשר אתה הולך שמה. כן? כלומר, עולם הזה זה להשלמה. עולם הבא זה לקבלת השכר. נראה מתוך דבר... מתוך הבעת פניך... שדברים אלה מורים אצלך איזושהי תמיה, קושיה וכדומה, אנא הבע את אשר על דיבך. זה בעיה שלי, אם אני אחליט שזה לא קשור לנושא, אני אגיד. כן. זה מועיל. כן, 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 זה מה שקרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. אבל זאת לא הייתה שאלתך הקודמת. שאלתך הקודמת הייתה...
זה
הייתה
קושייה שהבעת הפנים שלי הביאה.
איזה קושייה?
בעצם, רציתי לראות אם מישהו אחד ישלים יותר מחייל הבא שלו, ומישהו אחד ישלים פחות מהם.
אז זו שאלה אחרת. אתה שואל אם אפשר לתקן שם.
לא, ואז הדבר הזה קצת היה לי קשה עם דברי חז"ל של מי שבאמת רגע לפני מותו...
לפני מותו זה לא אחרי מותו. מה שנקרא, לפני הזמן זה לא הזמן, אחרי הזמן זה כבר לא הזמן. אבל כל מה שאמרתי הוא שטחי לחלוטין. מצד האמת, יש גם תיקון, אני אקרא גלגול, אם שמעת על זה. כן, בבקשה, מה אתה רוצה? הוא כאילו שואל אם ההתקדמות היא לינארית. אני לא יודע איך אתה מצליח להבין את השאלה שלו. דבר נוסף, למה אתה אומר שזה כאילו שהוא שואל? או שהוא שואל או שהוא לא שואל, אבל לא הבנתי. דבר יותר נמוך שאני בטוח לא אשמע. נו. נו. So what? אני לא בטוח שזה משהו שאל, אבל לא משנה, אולי אתה שואל את זה. כן, זו שאלה יפה מאוד ששייכת ללכות תשובה, בואו לא נדון בזה עכשיו. כן, בבקשה. זה שאין שום אדם שיכול לעמוד בעצרה. זאת שאלתך, כן? כלומר, כיוון שאין אדם שלא, או כמעט, ואין אדם שלא חטא, אפילו בעבירה קלה, יוצא לפי זה שכל אדם אין לו כוח לעמוד בעצרה. תשובה. יש ביהדות דבר נפלא שקוראים לו תשובה. ברגע שאדם עשה תשובה, אז הוא חזר לאיתנו. זה אחד הדברים העמוקים שיש ביהדות, שהתשובה זה ברצינות. זה באמת עוזר. אוקיי? כן, בבקשה.
זה מבחינת פוטנציאל שאותו נפש.
כן, מה אתה רוצה לשאול?
בין הסלע מצוות, אז יש מימוש ראשוני של האור מקיף.
אבל הוא מסתלק.
זה מבחינת גניזה?
נכון, זה הגניזה. נכון. אבל נמשיך את הלימוד. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות, אז אמרנו אם כן שבמצווה בעצם יש פה שני ממדים. יש מה שאני עושה ויש מה שגנוז. הגנוז לומדים אותו בטעמי המצוות. גם אם אני לא מודע לטעמים, כפי שאמרנו, הטעמים פועלים. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי, בלבוש, סליחה, ציורי שכל המתהלכים עם החיים. טוב, זה ביטוי שחוזר הרבה פעמים ברב, לקוח מהספרות של הראשונים, שיש באדם שני מוקדים, שכל וחיים. אם תרצו, אפשר לקרוא לזה ראש וגוף. אנחנו מין הרכבה של שכל שמתהלך בתוך החיים. יש לנו כל מיני חוויות חיים, צורכי חיים, תנועות חיים. זה נמצא בתוכנו. יש בשביל זה אפילו פועל חווייתיות, ביטוי חווייתיות. יחד עם זה יש לנו גם אינטלקט. האינטלקט הוא לא בתנועה, האינטלקט הוא אדרבה עומד במקומו. בסדר? זה עמידה, זה תנועה. יש אפילו ויכוח אצל הפילוסופים הקדמונים, איפה העיקר במציאות? האם במה שבתנועה או במה שקבוע? המחלוקת הזאת היא אפילו מחלוקת בין תרבויות, בין מערב למזרח, או סדרן במזרח למערב מדייק. וגם מצד האמת, במציאות של האדם אנחנו פוגשים את שני המוקדים האלה. האדם הוא גם נקודת שכל וגם מכלול של חיים. אומר הרב, היחס בין השכל לבין החיים הוא כיחס שבין טעמי המצוות למצוות. המצוות הם כמו החיים, וטעמיהן של המצוות כמו השכל המתהלך בחיים. עד כאן ברור? אז גם, הנה, שוב אני חוזר אל המשפט, הכל עכשיו נהיר כשמש בצהריים. את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות, נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. לא נתאה לדמות בדברים העליונים, המגמות האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. מילים אחרות, אנחנו לא מבינים את הכל, אבל שייכות, נגיעה כלשהי יש לנו. וגם זה, מה כבר אפשר להביא? כן, ודאי. הרי הארי, עם כל הכבוד, הוא לא יודע כל מה שמשה יודע. ומשה, עם כל הכבוד, הוא לא יודע מה שאדם הראשון יודע. ואדם הראשון, עם כל הכבוד, לא יודע מה שרוח החיים שחר תחיית המתים תגלה. בסדר, אז ודאי שאנחנו לא מכירים את הכל. כן. נכון. הבנת נכון? הבנת נכון? אמונה זה חיים? ברב קוק זה כתוב או בתלמידי תלמידיו? אני רוצה שתראה לי מקום שבו הרב קוק אומר האמונה זה החיים. תמצא לי, תמצא לי נדבר. בסדר, אני עכשיו מלמד את דברי הרב קוק. לא יודע, לא יודע. שכל, לכל אדם יש שכל, לא? לך אין שכל? יש. דווקא לך יש שכל. אז אתה הרמב״ם. השכל זה יותר מצומצם מהחיים? לא יודע. זה נכון, אמרתי שיש מרחב של חיים. יש נקודה של שכל, אבל הנקודה הזאת היא נקודה עליונה. גם החיים מצומצמים. והרצון עליון משניהם. נו, מה הבעיה? טוב. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מאותרת בכל הדרה. כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה ומילה גם כן בעבור כל. בגודלה איננה באה מתוך דרכי חיה אל רעיוני הדעותיה והלך נפשה, אלא להפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, ומוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה ובחיי אישה הפרטיים, ובחיי לאומיותה, וזהו רז התשובה מביאה לידי גאולה. ברור. אף על פי שזה ברור, נסביר את זה קצת. אנחנו רואים במציאות הרבה מאוד תהליכים. למשל, אם ניקח תהליכים של 180 שנה אחורה מעכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שפתאום עם ישראל התחיל כל מיני תנועות. תנועות של הידרדרות דתית, יחד עם תנועות של התחזקות החיים הרגשיים והחווייתיים, תנועת החסידות, יחד עם זה התעוררות לימודית, ישיבות ליטא, ויחד עם זה גם תנועה מדינית, הציונות, ויחד עם זה כל מיני צרות, פוגרומים, שואה, ויחד עם זה כל מיני שינויים בעולם כולו מבחינה מדעית, ומבחינה סוציולוגית, ומבחינה פוליטית, רואים הרבה מאוד בלגן. אם עושים רשימה של כל הדברים המשמעותיים שהתרחשו ב-200 שנה האחרונות, אנחנו רואים אנדרלמוסיה מוחלטת של ריבוי של תהליכים. זה מה שאנחנו רואים. וכל זה, לאן זה מגיע? זה מגיע לשיבת ציון. הקמת מדינת ישראל, מלחמת ששת הימים, ועוד תהליכים חשובים, מכון מאיר שהוקם וכדומה, הרבה מאוד דברים שהם תולדה של כל התהליכים המסובכים והארוכים האלה, כשיד ההשגחה אנחנו רואים אותה פועלת בתוך כל העניינים האלה. נשאלת השאלה, מהי נקודת ההתחלה של כל התהליכים האלה? אומר הרב קוק, פשוט, זה התחיל מישיבת קבינט בבית דין של מעלה. לפני כ-200-250 שנה, הוחלט למעלה, החלטה, המחזיר שכינתו לציון. יש שאלות? אין שאלות. זהו, סוגרים את הישיבה. מכאן ואילך, התחילו לזוז פה למטה. זה מובן? כלומר, זה לא התחיל מהתנועות, זה התחיל ממשהו בפנימי הפנימיות של המציאות, ומתוך כך, זה התחיל לזוז. בואו נראה שוב את... אז פה לא היה אפילו פתחו של מחט. אלא, יש קרונות ועגלות שרוצים להיכנס, ולכן נפתח הפתח כפתחו של מחט. כלומר, מה זה פתח של מחט? זה צריך פתיחה קטנה, נכון? אבל ואם אין אפילו פתיחה? אז משהו יפתח את הפתח הזה. כלומר, מלמעלה הוחלט לפתוח בנו את הפתח של פתחו של מחט, וזה הלך והתרחב. בגלל הלחץ של כל הערות הגדולות האלה שלמעלה, שרצו להופיע. כן. כמו לידה. כן. לכן זה כך חבלה, משיח חבלה, זה משון חבלה, לידה. כן, בבקשה. ויש גם הפוך. נכון? מה שאתה אומר זה סוגיה במסכת סנהדרין. שרבי אליעזר מביא כל מיני פסוקים, כמו שאתה טוען, שובו אליי ואשובה עליכם. ויש רבי יהושע שמפסוקים הפוכים. נכון. והלכה כרבי יהושע. ובכן, רבותיי, הווה נקרא. מרחוק אנו רואים. מה זה מרחוק? במבט עליון. זה הכוונה מרחוק. יש פסוק, מרחוק השם נראה לי. ואהבת עולם אהבתיך. על כן משכתיך חסד. אומר הרב, במרחוק אנו רואים את כנסת ישראל. מתוך המבט העליון הזה אנחנו רואים הרבה דברים חשובים שנוכל לדון בהם בפעם הבאה. שלום.